פרק כ"ה, פסוק ל"ט. וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. כלומר, קורה שאדם, מפני שאין לו כסף, מוכר את עצמו לעבד. למי הוא מוכר את עצמו? לאחיו היהודי, ליהודי. מה? כדי להבין את המשמעות של זה, כמו שאתה שואל, בחברה החקלאית של פעם, אדם לא היה עבד של אף אחד. הוא היה עובד את אדמתו. מזה הוא מתפרנס. כלומר, זה המצב הנורמלי. המצב הנורמלי שבחברה כלכלית, אחוזתו מספקת כדי לפרנס אותו. אז זה שאדם עובד אצל חברו, זה היה חידוש. כן, בכלל, למשל, מושג של פועלים. זה דווקא דבר מעניין. פעם הפועלים היו בני ביתו של האדם. כל המשפחה הייתה עובדת בשדה, כמו בחברה, הייתי אומר, פרימיטיבית, מפריעה מסוימת. עכשיו, שאדם לא היה מסתכר אצל חברו. להסתכר אצל חברו? לא היה מסתכר אצל חברו. מה? לא, זה לא הייתה המציאות. זאת אומרת, המציאות הייתה שאדם נאמן לעצמו, איננו משועבד לאף אחד אחר.
כל אחד הייתה יחידה אוטרקית.
כן, בדיוק. יחידה אוטרקית. ולכן גם... הסוחרים, למשל היהודים, לא נחשבו לסוחרים דרך כלל, הכנענים, הביטוי כנעני וסוחר, הם ביטויים זהים בימי קדם. בחגור נתנה לכנעני. כן, הכנעני הכוונה הפיניקים. הפיניקים, הם המציאו את המסחר הבינלאומי, היו בעצם עובדים עם מישהו אחר. ולכן זה שאדם הוא פועל אצל חברו, זה סוג של עבדות. בסדר? עכשיו, פעם, היום קוראים לזה פועלים, או עובדים, פעם קראו לזה עבדים.
אז מה זה נקרא מוכר את עצמו?
זה נקרא מוכר את עצמו. לכן, למשל, כותב הרמ"א שאסור לאדם לחתום על חוזה עבודה של 6 שנים ויותר.
זה מה שהיה בצבא, בעיה.
מה?
חוזים ל10 שנים.
כן.
הייתה בעיה?
כן, זה הבעיה. אז איך פתרו את זה, אתה אומר?
לא, עשו את זה שאני יכול לבטל והם יכולים לבטל.
אה, כן. כן, מה ש...
היה 10 שנים, נותנים כל מיני הטבות.
כן, מה שחכם יוסף אומר זה שהייתה בעיה עם חוזים של 10 שנים בצבא, כן, מבחינה הלכתית, אז מצאו איזשהו פטנט, כן.
סליחה, אבל עדיין, כל הזמן, הציור שיש בראש, בדמיון, של העבד, זה שאדם בעצם כפוף לחברו, מה שקנה העבד קנה רבו, כל מיני סוג הזה. אז כשאדם לכאורה מוכר את עצמו, כן, הוא מקבל איזושהי הטבה כלשהי, מקבל איזושהי הטבה. בעצם מאבד את עצמאותו לחלוטין, את עצמאותו
המעמדו
כלכלית.
אז מה שאתה אומר, שכשאדם מוכר את עצמו, הוא מאבד לחלוטין את עצמאותו, הדבר הזה לא מדויק. יש דברים שבהם הוא מאבד את עצמאותו, יש דברים שלא. נכון? למשל, כשאתה חותם על חוזה עבודה עם מישהו, אתה איבדת את עצמאותך?
לא.
כן, ודאי שאיבדת. במידה מסוימת, איבדת את עצמאותך.
מספר שעות.
אז יש דברים שאיבדת בהם את עצמאותך, יש דברים שלא. תלוי, יש אפילו עבודות שיש לך, אתה חותם על חוזה סודיות. כן? סודיות על מה שאתה עושה. או למשל, זה מעכב אותך בתעשיות מסוימות מלצאת לחוץ לארץ אפילו ל10 שנים. כלומר, יש הגבלה מעצם העובדה שאתה משועבד לחברך. באיזושהי צורה שהיא. אחת מצורות חוזה העבודה במקדם הייתה העבדות. זה יכול היה להיות פועל. כן? אדם יכול להגיד, אני צריך כסף, אז אני עובד אצלך. במקדם, הצורה המקובלת של העבודה הייתה העבדות. אז פה אנחנו מדברים על עבד יהודי. העבד הכנעני, דהיינו העבד הגוי, הוא רכוש. לא לכל דבר ממש, למשל, אדם לא יכול לפצוע או להרוג את עבדו. מה שאין כן, אדם יכול לפצוע או להרוג את בהמתו. כן? אז כך שזה לא בדיוק אותו הדבר. גם לא יכול להתעלל בו, יש הרבה דברים שהוא לא יכול לעשות. יש אפילו שהוא צריך להקדים את מזונות עבדו למזונות עבדו וכדומה. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. אבל זה נכון שבאופן עקרוני הוא קנוי ממונית לרבו. מה שאין כן, עבדו העברי הוא בעצם כמו פועל מבחינות רבות. בסדר? זה הכוון. וזה פועל ל6 שנים. בבקשה.
עד שש שנים
מקסימום. כן. הנה, פה יש לנו דבר חדש, שהוא לא כתוב בפרשת משפטים. בפרשת משפטים למדנו שכי תקנה העבד העברי 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואילו פה אנחנו רואים הלכה אחרת לגמרי. הלכה שהוא יוצא ביובל. כן, בואו נקרא. מה? רגע, 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 אנחנו לא יכולים לעשות הכל. רגע, one second, please. קודם כל, אתה כבר שם לב לזה שהלכות עבדים מופיעות בתורה בשלושה מקומות שונים. ובשלושת המקומות האלה ההלכה איננה זהה. למשל, בספר פרשת משפטים כתוב שהוא עובד שש שנים. פה זה לא כתוב. דבר נוסף, בפרשת משפטים כתוב שהוא, שאם הוא לא רוצה לצאת, אז רבו רוצע אותו במרצע, ועבדו לעולם. פה כתוב, עד היובל. נכון? עכשיו, יש גם בפרשת משפטים כתוב שאדוניו יכול לתת לו אישה, דהיינו שפחה כנענית, כדי להביא ממנה ילדים, לאותו עבד עברי, ופה זה לא כתוב. בסדר? ויש עוד כמה דברים בספר דברים, פרשת ראה, גם כן דברים שונים. איך להבין את ההבדל בין ההלכות השונות של פרשיות העבדים? בסדר? אז בואו נראה, קודם כל נלמד את ההלכה, ואחרי זה נעשה פלפולים על זה. מדוע? אנחנו לא יכולים ללמוד נושא בלי קודם כל לקרוא אותו. בסדר? למשל, ואם אין לו ונמכר בגניבתו, פה כתוב שזה נמכר בגניבתו? לא. זה לא אדם שגנב ואין לו במה לשלם, אז מוכרים אותו לעבד. בכלל לא. מדובר על אדם שצריך כסף. נכון? בואו נראה. וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כלומר, לא כעבד כנעני. יש פה שאלה. מדוע העבד, בניגוד לשכיר, נחשב לאדם מופקר? וכן הוא פטור ממצוות כאישה. טוב, תשובה. העבד נחשב לאדם מופקר כי זאת המציאות. החברה של העבדים היא חברה מופקרת. ככה היה ממקדם. היום אין לנו חברה של עבדים, אז קשה לדעת על זה. מופקרת זאת אומרת, שם גילוי עריות, הכל יכול, אין מחויבויות מוסריות יותר מדי. כן? מכלול העבדים, זה לא קהילה של. אבל בין העבדים, החיים הם מופקרים. ואפשר לקרוא על זה, כדי לקבל מושג מודרני, יש ספר שכתב אמיל זולה, הסופר אמיל זולה, לפני 100 שנה, כתב ספר בשם ג'רמינל, לפני 120 שנה. ג'רמינל זה תיאור של חייהם של הפועלים במכרות, בצרפת הצפונית, במכרות הפחם, ושם רואים איך שהעבדות שם היא הרבה יותר קשה אפילו מהעבדות שהתורה מדברת עליה, או אפילו העבדות במידה מסוימת שהייתה נהוגה אצל הרומאים אפילו. כמה בחינות, אז רואים שמה ההפקרות של אותה חברה. דבר נוסף, מה שאתה שואל, מדוע הוא פטור ממצוות כאישה? כי פשוט, הוא משועבד לאחרים, איך הוא יכול לקיים מצוות?
על איזה עבד מדובר עכשיו?
הוא מדבר על עבד כנעני. השואל פה שואל על עבד כנעני. בסדר? לכן אני קפצתי באמת מנושא לנושא. העבדים הכנעניים נחשבים, א', למופקרים, זאת הייתה המציאות, ב', הם היו פטורים ממצוות כאישה, בגלל שאין להם עצמאות, אין להם אוטונומיה. אז אתה לא יכול להטיל על אדם חיובים שהוא לא יכול לעמוד בהם. פשוט מאוד.
אז מכתר ממה שהעבד
עברי חייב בכל המצוות? העבד עברי חייב בכל המצוות. עדיין, זו שאלה. הוא יהודי, למה שהוא לא חייב בכל המצוות? חוץ מדבר אחד, שהתירו לו, כן? שרבו מוסר לו שפחה כנענית. שזה דבר שהוא אסור בבן חורין. אבל פה זה לא כתוב. פה לא כתוב ששפחה כנענית. אז בואו נקרא קודם כל, אני מציע, אני ממש מתחנן שתנו לי לקרוא את הפסוקים קודם כל. כן. לא, קודם כל נקרא את הפסוקים, אחרי זה נפלפל מה שאתם רוצים, תנו לי לקרוא את הפסוקים. טוב, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר, כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. אז פה לא כתוב שש שנים, כתוב עד שנת היובל. זאת אומרת שאם יש עוד שנה ליובל, הוא יעבוד אצלי שנה. אם יש 30 שנה ליובל, יעבוד 30 שנה, פורה. פה לא כתוב אם הוא רוצה. פה לא כתוב.
סתם אם אני סוחר אותו, זה ל-30 שנה.
זה לא סוחר, אני קניתי אותו. קניתי אותו, רק שלא קניתי את גופו, קניתי את עבודתו.
והוא לא יכול להשתחרר
בעצם? אני בינתיים הולך להביא פשט הכתובים. פשט. ויצא מעימך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו, ולאחוזת אבותיו ישוב, כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. לא תרדה בו בפרך, ויראת מאלוהיך. כלומר, אל תטיל עליו עבודות מפרכות. מה פירוש הדבר? דבר שאין לו קצבה. תגיד לו, תחרוש בשדה עד שיבוא. מה זה עד שיבוא? אולי אני אבוא עוד יומיים. כן? צריך לתת הגבלה לדבר. כן? הוא לא יכול לנקות את השירותים, למשל. לא יכול. זה לא בכלל העבודה שלו. לא, זה דבר מבזה. כן. לא תרדה בו.
זה לא נתפס בכלל.
מה? מה זה לא נתפס?
הפועל
זה משהו אחר? זה כבר חוזה ביני לבינו.
אבל הרב הסביר קודם שהעבד פועל זה אותו דבר בעבד
עברי. יש שני סוגי חוזים. יש חוזה עבדות, ויש לו כללים בתורה, ויש חוזה פועלים, שזה אני יכול לקבוע איתו. בסדר? כי העבדה הם אשר הוציאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ימכרת עבד. מה? לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך. נקודה. עכשיו, איך להבין את הסתירות בין המקומות השונים? טוב, אפשר להגיד שבאמת זה הלכות עבדים סותרות. למשל, שלפי מה שכתוב בפרשת משפטים, הוא יכול לעבוד לעולם, ואילו לפי הכתוב בפרשת בהר, הוא עובד עד היובל. בסדר? עכשיו, מה הסיבה לכך? לפי חז"ל, העבד שבפרשת משפטים הוא עבד שנמכר בגנבתו, שבדין מכרו. למה בדין מוכרים בן אדם בכלל? יש לו כסף לשלם. אני במקום הבדין הייתי מארגן קופת צדקה, מגבית. האיש הזה אין לו כסף, אני מבקש מכל הקהילה, כל אחד יתרום 20 שקל, נוכל להחזיר לו את הכסף, לא ימכר. כן? מה קרה שהבדין מוכר בן אדם?
זה השיקום שלו.
זה השיקום, יפה. כלומר, זה אדם שזקוק לשיקום, כלומר, גניבה מורה על משהו קצת יותר בעייתי מאשר סתם גניבה, הוא זקוק לשיקום, לחינוך מחדש, אז נותנים אותו למשפחה מתאימה, ושם הוא יתגדל. עכשיו, לפעמים האדם קשה לו לחזור אל החיים החופשיים דווקא בפני עברו, ולכן מאפשרים לו לעבוד לעולם. מה שאין כן כאן, שהאדם הזה, כי ימוך אחיך, זה לא אדם רע. זה לא אדם שמסובך, אלא זה אדם שאין לו כסף. אז פה שומרים על כבודו. לכן גם לא מוסרים לו שפחה קטנית. עכשיו, מה שמעניין זה שלפי חז"ל, החילוק שעשיתי עכשיו הוא לפעמים נכון, לפעמים לא נכון. למשל, מה שאני אמרתי שבמוכר עצמו, אז לא מוסרים לו שפחה קנענית, מה שאין כן במחרו בדין, כן מוסרים לו שפחה קנענית, זה כן. חז"ל כן מקבלים את החילוק הזה. לעומת זה, מה שאמרתי בין לעולם לבין עד היובל, חז"ל לא מקבלים את החילוק הזה שעשיתי. הם אומרים, מה זה לעולם? עד היובל. שנאמר, כן, כלומר, עד עולמו של יובל. למשל, מצאנו את זה לגבי שמואל, שמואל הנביא, שאימו אמרה שהוא יהיה בבית השם עד עולם. והביאה אותו כשהוא היה בן שנתיים, והוא מת בגיל 52. זאת אומרת שהוא היה שמה עד עולם. עד עולם של יובל 50 שנה, זה נקרא עולם.
כתוב והנער נער, זה קצת קשה על זה. כשהביאה אותו, כתוב והנער נער.
נו, אז מה?
הנער מה, זה בן שנתיים?
כן.
נער בן שנתיים?
כן. מה זה נער? שכן, שהוא ער. שהוא ער לסביבה. לכן אמרו חז"ל ששמה הוא הורה הלכה.
אני יודע מנער זה היום מ-12, לבחורה 12-12.
גם יהושע בן נון נער לא ימוש מתוך האוהל, לא היה בן 60. כן. זאת אומרת שזה, לא, זאת אומרת שהביטוי נער יש לו כמה משמעויות. בסדר? אז והנער, נער, הכוונה שהוא התעורר. מה הוא התעורר? שהוא הורה הלכה. הוא הראה שמה ששחיטה כשרה בזר, הוא ראה את זה בפני רבו, רצו להרוג אותו, וכו'. סיפור. עכשיו, אז זאת אומרת שיש דברים שבהם חז"ל מקבלים את החלוקה הזאת, ודברים שבהם חז"ל לא מקבלים את החלוקה הזאת. איך להתייחס באמת לפרשיות סותרות בתורה בכלל? זאת אומרת, אחד משלים את השני. כלומר, לפי מה שאתה אומר, זאת אומרת שאין פה שום סתירה. התורה אמרה דבר אחד בפרשה אחת, היא יודעת שאתה תקרא את הפרשה השנייה, אז בינתיים זה בסטנדביי כזה. כן? כלומר, אל תלמד מזה את כל ההלכות, תחכה שיבואו הפסוקים הבאים, ואז יש לך הלכה אחידה. כן, ואז לפי זה, לפי דבריך, פרשת משפטים שניתנה בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, לא הייתה שימושית עד שנת ה-40, שאז ניתנה פרשת ראה, ששם הושלמו הלכות עבדים. כך אתה אומר. מה עשו בני ישראל במשך 38 שנה? אז אתה אומר כבר עכשיו הסבר חדש, שיש משמעות לפסוק מבחינה היסטורית בשעה שהוא ניתן, והמשמעות משתנה לדורות אחרי שניתן פסוק אחר הסותר אותו. לא, אבל זה מתבקש מתוך דבריך. אם אתה אומר פרשת משפטים הייתה למדבר בלבד, מה, אז לדורות היא לא קיימת? היא קיימת. אבל עכשיו, כשאני רוצה להבין פסוק בפרשת משפטים, אני צריך להשוות אותו לעוד פסוקים אחרים בתורה, ואז אני יודע מה ההלכה.
אני מתכוון למשהו אחר. הרב בזמנו הסביר שבעצם היה תורה שניתנה בסיני, או מה שניתן לאורך כל הדרך, הייתה מציאות אחת של קיום מצוות במדבר, כן? והייתה מציאות אחרת מרגע הכניסה לארץ. זה יכול להיות שמה
שניתן,
צריך לראות את זה ככה,
ומראה כניסה, בסדר, אבל מאיפה אני לקחתי את זה? אל תצטט אותי בתור מקור, אני צריך לבדוק אם אני צודק. זאת אומרת, אתה אומר ככה, הייתה הלכה מסוימת במדבר, וההלכה השתנתה בארץ. אני צריך להביא ראייה לדבר הזה, כן? זה לא דבר פשוט לומר את זה. אז אני אומר, בשעה שבני ישראל שמעו פסוק אחד, נגיד, יש לנו כלל, יש לנו אחת המידות, ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, וכן, שני כתובים המחרישים זה את זה. עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. עכשיו, לנו יש מזל. כל התורה כולה כתובה לפנינו. יש לנו כל שלושת הפסוקים מצויים לפנינו בספר תורה. אז תוך 30 שניות אני עברתי מפסוק אחד לפסוק השני לפסוק השלישי. אבל בשעה שהפסוקים האלה ניתנו, הפסוק הראשון ניתן בשנה הראשונה. השני ניתן בשנה השנייה. השלישי ניתן בשנת ה-40. מה עשו בני ישראל באמצע? איך הם הבינו את הלכות עבדים למשל? אז יכול להיות ששאלו את משה ומשה אמר להם כבר את ההלכה הסופית. זה יכול להיות. ואז יוצא שכל נתינת הפסוקים בהמשך היא פרסה. זה רק פורמלית. או שתאמר שלא. שבשעה שהם קיבלו את הפסוק בפעם הראשונה הם הבינו אותו באופן אחד. אז סותר את ההלכה שלנו. וזה היה בסדר. באותה שעה ככה היה צריך להבין. וכאשר ניתן הפסוק השני... ואז ראו פתאום שהפסוק השני סותר את ההלכה הראשונה, אז עשו, הפעילו את העיקרון של שני פסוקים המחרישים זה את זה. בסדר? ואז הגיעו להלכה סופית. עכשיו, זאת אומרת ש... למה ההלכה בנויה באופן כזה? כי גם ההלכה פשוטה, היא מורכבת משיקולים שיקולים. כלומר, זה שיקלול, זה תוצאה של שיקלול של שיקולים שונים. לכן צריך שתהיה פרשה שמבליטה במד אחד, פרשה אחרת שמבליטה במד אחר. לא, לא חיכו לתשובה 38. לא.
השנה הראשונה קיבלו, השנה השנייה הסתבכו, חיכו
ה-38. לא, אז הם נהגו לפי איך שעושים כשיש שני פסוקים סותרים.
אז יש לנו שאלה, שתי דקות אתה יכול להתאפק. הם 38 שנה?
לא, הם לא התאפקו. הם לא התאפקו. הם דנו את ההלכה אחרת ממך. זאת אומרת, יש הבדל בין ההלכה כפי שהיא נאמרת באותה שעה, ובין אותו פסוק כפי שמשמעותו לדורות. כן? יש הפסוק, בזמן משה, מה הייתה משמעות הפסוק? לדורות מה משמעות הפסוק? זה לא גישה שלי. זה גישה של כמה קדמונים. כן.
לפי הגישה של אותם כמה קדמונים. גם היום אפשר לומר, והרב אמר את זה באיזושהי ורסיה כזאת או אחרת לגבי החלוצים. שעבדו בשבת, וכל מיני דברים מהסוג הזה. שמה שהם עשו לזמנם היה נכון, היום זה כבר עשו.
נכון, לא, אז מה הבעיה שלך?
אז לכאורה, גם היום כל אחד יכול לקום בבוקר, לגלל את הראש,
סליחה, יש לי שאלה אליך. אם אדם היום ייקח כבש בתור קורבן פסח, ישחט אותו בפתח של ביתו וימרח דם על המשקוף ועל המזוזות, הוא בסדר? הוא עבריין, הוא חייב קראת על זה. נכון? שחוטי חוץ, חייב קראת. אבותינו עשו את זה במצרים בלי בעיה. לא התבלבלו. 60 ריבו, לקחו כבשים, מערכו את הדם. איך אתה מסביר את זה? אז זה יכול להיות בזמנו, נכון, זה בדיוק מה שאמרתי.
זאת אומרת, רגע, סליחה, אם מכאן אני יכול להרחיב את סיפה ולומר שגם התורה היום יכול להיות שהיא לא רלוונטית לכל הפעמים, ואפשר למצוא או לקבוע כל מיני דברים לומר חביבי. יש הלכה, שים אותו רגע אחד בצד, נעשה את מה שהמציאות מחייבת, ויבוא עוד כמה דורות,
תשתפר
המצב,
ויפה, יפה. השאלה שלך היא בהחלט במקום. אגב, אפשר קצת לפתוח את החלונות, משהו? אתה שואל שאלה יפה. האם לפי זה נוכל לפתח את העיקרון קצת יותר? לומר... תשמע, זה נכון שההלכה היא כך וכך, אבל צורכי השעה מחייבים שלא נעשה כן, אז בינתיים שמים הלכות מסוימות בצד, בעוד כמה דורות, מצב ישתפר, יהיה בסדר. כן? זאת ההצעה שלך. כן? התשובה היא שזה נכון, אבל אני אסביר לאיך. יש לפעמים שיש הוראת שעה של נביא. הנה, הנביא אומר, נכון, התורה אמרה כך וכך, היום אני עושה אחרת. למה? יש צורך השעה. זה נביא, יכול לעשות על פי נבואה. ויש לנו דוגמאות בהיסטוריה של נביאים שהורו בניגוד להלכה. יש לך לפעמים הוראת שעה, לא של נביא, אלא של בית דין, שגם בתי דינים עשו דברים שהם בניגוד להלכה לפי שעה. ויש לפעמים שאין בידינו להורות לעשות, אבל אנחנו יודעים שהדבר יעשה. כמו שכתוב במסכת סוכה, אלמלא עמי ארצות לא נתקיים העולם. שחזל היו ממש מרוצים מזה שעמי ארצות הזיזו את האבנים מעל הערבות ביום שביעי של חג, נכון? למרות ש... יש סיפור שם שהביתוסים רצו לזלזל בדברי חכמים גם במוקצה וגם בחיבוט ערבה, אז עשו איזה פטנט ששמו אבנים על הערבות, ואז אי אפשר היה בזה בשבת, ואז זה מוכיח שהושענא רבה יכול לחול בשבת, לא כמו היום. בקיצור, באו עמי ארצות, הזיזו את האבנים, והרבנים אמרו, אלמלא עמי ארצות לא נתקיים העולם. כלומר, אנחנו לא יכולים להורות את זה, כי ברגע שאנחנו נורא את זה, זה יצא מזה תקלה, אנחנו מרוצים מזה שמישהו עשה את הבעיה בשבילנו. זה דבר שלי. ויש לפעמים שאנחנו לא יכולים לקיים את ההלכה בגלל שהציבור לא שומע, או בגלל שאנחנו אנוסים על פי מלכות, או מבני פיקוח נפש וכדומה. וכל זה חלק גם כן מכוונת הבורא. כלומר, זה מה שאני הסברתי לך. כשהקדוש ברוך הוא רצה להקים מדינה, הוא ידע שאם הוא יבקש מהרבנים לעשות ועדה כדי להחליט איך מנהלים, איך אפשר להקים מדינה על פי ההלכה, הרבנים הסתבכו כל כך, שיגידו שבל תעשה עדיף. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברחמיו הרבים ובחסדיו הפשוטים. שלח לנו את בן גוריון עבדו, שבכלל לא אכפת לו האם תאכל כשר או לא, תשמור שבת או לא, ואז אין לו בעיה איך להקים צבא שבו יהיה כשר, וזה משטרש בשבת וכל הדברים, לא אכפת לו. הוא קודם כל רוצה מדינה. אז בן גוריון מקים. אחר כך באים הרבנים, צריכים להקים מכונים למדינה והלכה וכל דברים כאלה, בסדר. יתקנו אחר כך. הנה, אתה רואה, אסטרטגיה של ההשגחה האלוהית. עכשיו, האם זה אומר שאם בן גוריון היה בא ושואל את הרבנים, מותר לי לחלל שבת, היו אומרים לו כן? ודאי שלא.
וכשהוא
יגיע
לבית דין של מעלה,
כשהגיע,
אמרו
לשרקו,
או שאמרו
לו,
תן את הדין,
אז הוא יגיע לבית דין של מעלה. מה יתבעו ממנו, כשהגיע לבית דין של מעלה? מה?
האם
יגידו
לו, חזק
וברוך?
לא, זה לא תשאל את החשבונות של מעלה, כי זה הרבה אנשים שעובדים היום בכל מיני עבודות, נמצאים בדיוק באותה נקודה.
בדיוק באותה
נקודה.
ידוע לי על הבעיה.
אני יכול לענות?
כן.
בסדר. אתה שואל, מה יעשה בן גוריון כשיעמוד בבית דין של מעלה? אז הקדוש ברוך הוא יעשה הפרדה בין הדברים הטובים לדברים הרעים. איך הקדוש ברוך הוא ישפוט אותו אישית? זה מאוד משתנה לפי הנוסחה האישית של כל אחד. זאת אומרת שהתורה לא משתנה כלל וכלל, ויש מצבים שהקדוש ברוך הוא נותן לפעמים לרשעים, או לאנוסים, או לתינוקות שנשבו, לנהל את העניינים, כי הקדוש ברוך הוא יש לו גם שיקולים שלו. זה כמו שהרמב״ם כותב, שהנצרות זה עבודה זרה למהדרין, עם תעודה. מצד שני, הוא אומר, הנצרות זה כדי להביא את המשיח. זה מקדם את העולם, מכמה בחינות. אז תחליט, או שזה טוב או שזה רע. על זה אומר הרמב״ם, הכתוב המפורסם בישעיהו הנביא, עליו השלום, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. כלומר, יש שיקולים אלוהיים, יש שיקולים אנושיים. עכשיו, זה מה ש... עכשיו, על זה השאלה שלך, אם אדם נמצא בסיטואציה שהוא מרגיש שהוא נאמן להלכה, כי הוא מאמין בתורה שבכלל ותורה שבעל פה, והוא צריך לעשות איסור, הוא יעשה לפי מה שההלכה אומרת נקודה. לא יזוז אפילו פסיק אחד.
זאת אומרת, לא יעבור על האיסור.
ודאי שלא יעבור על האיסור. שהרי אמרו, בדי דקב שרחמנה למלאך, מה ידי יפק דת עבד, ומה ידי קמא קודשא בריחו לעבד. נכון? כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא הסתיר, מה אכפת לך מזה, אתה תעשה את חובתך. אלא אם כן, זה יהיה מקרה שההלכה תאמר שפה צריך לעשות הוראת שעה. שיש לפעמים גם דבר כזה. כן. יש פה שאלה. איך דברי הרב על השתנות תורת משה עומדת, אתה מכוון עם עומדים, עם דברי הרמב״ם ביוד ג' העיקרים שהתורה לא תשתנה לעולם? אם היא השתנתה בעבר, למה לא תשתנה לעתיד? לא הייתי מצפה ממך לשאלה כזאת. אתה אדם מלומד ויודע שאין מזה כל קושיה. התורה השתנתה מאדם הראשון ועד ימי משה, מפורש בדברי רבנו סעדיה גאון, בספרו אמונות ודעות, שהרי היה מותר לקין לשאת את אחותו, ואצלנו מי שלוקח את אחותו תועבה היא. והיה מותר ליעקב אבינו לשאת שתי אחיות, ואצלנו זה איסור. וכדומה, היה מותר לשחוט בחוץ, היום אסור לשחוט בחוץ. זאת אומרת שיש הרבה דברים שהולכים ומתגבשים לקראת התגבשותה של התורה. מה שאין כן תורת משה, שנאמר בה במפורש שהיא לחוקת עולם, לעולם ועד. אז אני לא מבין בכלל את הקושי. טוב, שלום לכבוד הרב. אם כך, מדוע הפרשיות שדנים באותו נושא לא נכתבו, אתה מכוון דנות, באותו נושא לא נכתבו אחד אחרי השני, אתה מכוון אחת אחרי השנייה? האם אפשר להגיד שבגלל שלא היה מציאות של עבדים במדבר, הפרשיות ניתנו כך? לא, אני לא חושב. אני חושב שהפרשיות ניתנו כך בגלל שכל נושא העבדות הוא נושא מורכב, ויש צדדים השייכים מצד עניינם לספר שמות, ויש צדדים השייכים מצד עניינם לספר ויקרא, ויש דברים השייכים מצד עניינם בספר דברים. אני אסביר למה הכוונה. ההלכות של פרשת משפטים נאמרו על רקע מתן תורה. נכון? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי. איך יכול להיות? עכשיו בדיוק יצאת ממצרים, אתה בן חורין. איך יכול להיות שעכשיו שיצאנו ממצרים ואתה בן חורין, פתאום יש עבד עברי? המצב של העבדות הוא בלתי אפשרי. לכן הדבר הראשון שאומר את התורה, אם יש לך עבד עברי, תשחרר אותו. שש שנים, אבל תשחרר אותו. ואם הוא לא רוצה, אז מגיע לו שלעולם. כי אוזן ששמע על הר סיני, לי בני ישראל עבדים, והלך וכאן העבד לעצמו. אדון לעצמו תירצה. זאת אומרת, יש כמין צד של נזיפה בעבדו לעולם הזה. כן, יש נזיפה כלפי העבד. מי שאוהב את העבדות, יש בזה בעיה מוסרית. מה שאין כן בספר ויקרא, שמדובר בדיני האחיזה בארץ. אז בדיני האחיזה בארץ יש הבלטה של ממדים אחרים. דווקא זה שהיובל משחרר, והשש שנים בכלל לא אכפת לנו, זה לא מוזכר פה. ובספר דברים שמדובר בכלל העלאת הערך הסוציאלי של הצדקה והנדיבות, אז שם מוזכר גם מצוות הענקה שלא מוזכרת כאן. זאת אומרת שזה לא בגלל שלא היו עבדים במדבר, אלא זה בגלל שכל ספר בא להבליט ערך אחר, ולכן הוא מובא באופן נבדל. המחיר שיש בעיקר זה שבאמת זה נכון שנהגו את ההלכות האלה באופן שונה עד שלא הושלמו כל הפסוקים. אז מה קרה? רק ההזכרה האחרונה לגבי הכלל הזה שהמידה ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, הנוסח הוא וכן שני כתובים, המחרישים זה את זה, שלא יספרו סיפורים. טוב, בבקשה. ולא משהו אחר. מה זה בכאן? מה זה בכאן? לא, זה לא טעות בסידורים, הם עשו את זה על פי מישהו שאמר להם. אבל זה פשוט לא נכון, מה אני אעשה? טוב, נו.
דברי הרמב"ם, אני מבין שבספר, בפרשת משפטים, מדובר על עבד שבאמת פשע, ואין לו כסף לשלם, הוא נמכר לעבד. וכאן מדובר באדם שפשוט אין לו כסף,
נכון, נכון.
להימכר. יותר הגיוני שדווקא פה ישחררו אותו אחרי שמיטה, אחרי שש שנים, ושם יהיה עבדו עד היובל. ולא הפוך, כי פה הבן אדם רק כרגע אין לו כסף, הוא לא פשע, הוא לא עשה שום דבר, למה שהוא יהיה עד היובל? הוא יכול לבוא להגיד, אני רק רוצה לעמוד קצת על הרגליים, יבוא יעד השמיטה, ואז יחליט אם הוא רוצה להיות עד עולם או לא. לעומת זה, בן אדם שהוא גנב, לא מגיע עונש, לא מגיע שיקום, הוא צריך להיות עד עולם ולא שש שנים. צריך להיות הפוך לדעתי.
אז עד עולם זה כן נאמר בעבד שנמכר על ידי בדין.
אם הוא רוצה, רק.
טוב, כי אנחנו מניחים שאחרי שש שנים השיקום עבד.
אוקיי. בסדר. אז פה כאן בחומש צריך להיות...
כן, אז פה לא מדובר שהוא לא יכול לצאת אחרי שש שנים, הרי לפי ההלכה הוא יכול לצאת אחרי שש שנים. אלא הכוונה, הוא יכול לצאת גם בפחות, אם היובל נתקע בתוך השש שנים. מובן? אבל למה זה לא הוזכר פה? כי עיקר העניין זה שזה הרי מובא במסגרת דיני יובל, דיני האחיזה בארץ. וכל מה שחשוב לנו זה שהעבד הזה שב לאחוזתו. זה ההקשר שבו הדברים נאמרים, אוקיי?
אז עבד כזה אחרי שש שנים יוצא לחופשי?
בוודאי. כן.
שמיטה משחררת עבדים?
האם שמיטה משחררת עבדים? תשובה, לא. אתה רוצה לשאול עוד פעם? אם תשאל עוד פעם שנייה, תקבל תשובה הפוכה. אבל כתוב בימוך.
לפי הפשט, מה זה בנמכר לך? מי שוחרר מוכר אותו. לפי הפשט.
מישהו אחר מוכר אותו, אתה אומר.
לפי הפשט שלה. בנמכר לך.
טוב, אני מבין מה שאתה אומר, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, ונמכר לך משהו שהוא לא מכר את עצמו, אלא מכרו אותו. כי אני אגיד לך את האמת, גם מי שמוכר את עצמו, באמת לא כל כך רוצה למכור את עצמו. זה תמיד קצת כפוי. בסדר? זה הכוון. טוב, פסוק מ"ד. ועבדך ועמתך אשר יהיו לך, הכוונה שהם רכוש באמת, שאתה קונה את גופו, כן? מעת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה. זאת אומרת, אתה רוצה לקנות מישהו כרכוש, אז תקנה גויים, אל תקנה יהודים. למה? זה חלק מן האחווה. בסדר? וגם מבני התושבים, הגרים עמכם, מהם תקנו. כלומר, אתם יכולים לקנות או מגויים שמסביב, או מגויים שבארץ. וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם, והיו לכם לאחוזה, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, מכאן שגם עבד עובר בירושה. כן, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, לרשת אחוזה. לעולם בהם תעבודו. ובאחיכם בני ישראל איש באחיו, לא תרדה בו בפרך. בסדר? זאת אומרת שאתה לא יכול לקנות עבד כנעני, עבד יהודי לעולם, אבל אתה יכול לקנות עבד כנעני לעולם, אם אתה רוצה. כן.
אם אני יכול לקנות עבד כנעני,
כן.
למה אני לא יכול לשחרר אותו?
אתה שואל שאלה יפה. אם אני קונה עבד כנעני, מדוע אני לא יכול לשחרר אותו? עכשיו, שאלתי אליך. איפה ראית שאתה לא יכול לשחרר אותו?
יש מושג שנקרא לזה, אבל לכאורה אסור, יש איזשהו סוג כזה.
אני רוצה לדעת איפה זה כתוב. אתה אומר, אסור לשחרר אותו. אני רוצה לדעת איפה ראית את זה.
לעולם בהם תעבוד.
יפה, ראית את זה בפסוק הזה. נכון? לעולם בהם תעבוד.
לעולם פה זה לא היובל.
נכון. אז פה לעולם זה לא היובל, דווקא. זה בניגוד לפרשת משפטים. כלומר, אתה רואה שכל פעם המילה מתפרשת באופן אחר לפי ההקשר. עכשיו פה נשאלת השאלה, מי אמר לנו שלעולם בהם תעבודו, מה הכוונה שאסור לשחרר? אתה יכול להבין, לעולם בהם תעבודו, שאסור לך לשחרר אותו, או הכוונה לעולם, כמו אצל חז"ל, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. מה זאת אומרת? לעולם תמיד. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעבוד, בהם תעבודו ולא בעברי. אז באמת הדבר הזה הוא מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. נכון? שרבי עקיבא אומר, לעולם בהם תעבודו מצווה, שאסור לשחרר, כלומר זה מצוות עשה, שאסור לשחרר עבדים, ואילו רבי ישמעאל אומר רשות. נכון? כך שמצד פשט הכתוב, זה לא מפורש, מה שאתה אומר. וגם יש מחלוקת, מה התכוון, רבי עקיבא אם התכוון מצוות עשה כפשוטו, שזה באמת אני עובר על עשה, או שזה המלצה של התורה, שגם זה לא לגמרי ברור. אבל נאמר ככה, יוצא לפי זה שהתורה לא מעוניינת שתשחרר את העבדים. עכשיו, מעניין למה. אגב, שאלה קטנה, מה קורה לעבד שהוא משתחרר? מה דינו?
יהודי.
הופך להיות יהודי, נכון? אוטומטית הופך להיות יהודי.
אבל אין לו כבר.
הוא כמו כל גר. כן, הופך להיות יהודי אוטומטית.
כמה זמן מינימום
צריך? 5 דקות, אני חושב שזה מספיק טוב כדי לכתוב לו את גט השחרור. לטבול לעבדות. זה אדם צריך, כשאתה קונה עבד, הוא טובל לעבדות.
גם בשחרור שלו.
גם בשחרור. אבל נגיד הוא לא עשה את זה, הוא יהודי בכל זאת. זאת אומרת, ברגע שהנחת לו תפילין למשל, כן? האדם מניח תפילין לעבדו, יוצא לחירות. זאת אומרת ש... אגב, מכאן שהתפילין זה סימן של, 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 של חירות. לא רק בשביל זה מצווה, אלא מצד עניינם של התפילין. אני יוצא לפי זה שכל מה שהיום אנשים מתקשים לעבור גיור, הרבנות עושה להם בעיות וכו'. יש פתרון יותר פשוט. הם מוכרים את... הם יכולים להימחר לעבד. אצל רב רפורמי שיסכים לשחרר אותם אחרי 5 דקות. ואז הם אוטומטית הופכים להיות יהודים. נכון? בגלל שהרפורמי יסכים לעבור על האיסור לשחרר עבדים, רק בשביל שהבן אדם יהיה יהודי.
לוקח
הוא יורד מנכסיו, עד
זה פירוש.
שמה?
כן. יורד
מנכסיו.
חסר לו כסף, כי רק נעני הוא חלק מהכסף.
לא, אבל אל תדאג, הוא יקבל כסף על זה. הרב הרפורמי. כן. בקיצור, אני עכשיו אומר לכם דבר, אני מבקש שלא תגלו את זה לרפורמים, וגם אלה ששומעים עכשיו באינטרנט, אני מבקש שלא יגלו את זה לרפורמים, אבל יש פתרון, אפשר פשוט לעבור גיור בחמש דקות, הלכתית כאשר למהדרין. אדם נמכר לעבד, משוחרר, תח יהודי. כן? זה אפשרי. אבל ברוך השם שהרפורמים לא יודעים את זה, ואני מבקש שלא תגלו להם את זה. תלך תדע מה שהם יעשו. אגב, אני לא בטוח שהיום זה היה עובד, בגלל שכיוון שהעבדות אסורה על פי משפט המדינה, אסור היום לעשות, להעסיק עבדים, אז יכול להיות שהמחירה לא חלה. מדינה דמלכותה.
אבל גם לא יודעים מה זה...
לא ברור שיש הגדרה של זה.
בחוק? ודאי שיש הגדרה של עבד בחוק, ודאי. העבדות היא אסורה על פי חוק. ברוב
המקרים... לפי החוק
הזה. מה?
לפי החוק מה היא עבדות?
אדם מוכר את עצמו. לפי החוק זה אסור. אם אתה עושה את זה, אתה יושב בכלא. בסדר? מה?
אבל יש בעיה אחרת. גם אין היום עבד כנעני.
מה זה אין עבד כנעני?
אין מי עוד יודע עבד כנעני. לא יכול.
למה?
לא, זה סתם. אחד מרוסיה יכול לקרוא את עצמו נוצרי לעבד? לא יכול.
למה לא?
הלכתית?
כן, וזה שיתפוס.
אבל לא שזה רק עבד כנעני יכול לעשות את
הפטנט
הזה. כנעני הכוונה
גוי,
לא? לא,
כנעני
זה לא גוי.
כנעני זה גוי.
לא יודעים, זה לא רק מי שלא יודעים מה זה כנעני היום.
אז אני מסביר לך. הביטוי כנעני משמעותו כל גוי. לבהלכה. אין גוי שלא יכול להיות במעמד של עבד כנעני אם הוא ירצה. כן.
צריך להתחתן עם שפחה.
כן.
גויה.
גויה.
עם שפחה.
איזה, יהודיה או גויה?
גויה.
גויה, כן.
ואז הילדים כבר מתוקנים.
נכון, נו, אז מה?
כן, אבל לך תביא לו שפחה. גויה.
תביא לו את הילדים.
דבר כזה עשו. מה שאתה אומר כאן, את דבר כזה עשו בהיסטוריה. כן? עשו דברים כאלה. מה זאת אומרת? אדם רוצה, נגיד אדם, לא עליכם, לא עלינו, ממזר. הוא רוצה שיהיו לו ילדים כשרים לבוא בקהל. מה הוא עושה? הוא לוקח גויה, קונה אותה לשפחה, מוליד ממנה ילדים, לא משחרר אותה.
יש בזה איסור, אין בזה איסור.
לממזר אין איסור.
בזה שהוא בעל אין לו איסור.
לממזר אין איסור לבוא על השפחה.
לישראל יש איסור.
אבל לממזר אין איסור לבוא על השפחה. אז הוא בא על השפחה, נולדים ממנה ילדים. מה דינם? עבדים של מי?
שלו.
שלו.
והוא משחרר אותם.
ואז הוא משחרר אותם, ואז הם יהודים.
והם בניו מבחינה?
לא, הם לא בניו מבחינה הלכתית. אבל הם בניו מבחינה ביולוגית. ואז הוא מגדל ילדים, יהודים לכל דבר, בנים של ממזר ושפחה, והם קשרים.
וישבו עליו שבעה?
האם ישבו עליו שבעה?
לא, לא, לא משלם.
נסתדר, נמצא כבר פתרונות, כן? דענו אותי על דיני ייחוד ועוד כמה בעיות, בסדר. כן, יגידו, אמא, אל תגיעי ביין. כן, בסדר. נסתדר. נמצא כבר פתרונות. אבל הבעיה העיקרית הוא יפתור. בסדר? מה? אחרי...
אחרי שהם יבדו, ישחררו גם אותה.
הוא יכול לשחרר אותה, אבל אז כבר היא אסורה לו. יש לך בעיה. לא, בעצם לא, היא לא תהיה אסורה לו. לא, לא, היא לא תהיה אסורה לו. הוא מותר בגיורת. אז זה אפשרי. אבל אז זה כן, זה אפשרי בכל גוי. כל גוי יכול להיות לו דין של כנעני. עכשיו, אני רק שואל, אני רק אומר שכיוון שמבחינת החוק, מחירה כזאת היא פסולה, היא אסורה, אז יכול להיות שהמחירה לא תחול מבחינה הלכתית, בגלל דינא דמלכותא שמפקיע מחירה כזאת. זה צריך לבדוק, כן?
אז אנחנו נתחיל קודם לדבר על אם הרפורמים היו יודעים.
כן, זה בדיוק מה שאני אמרתי. אז הרפורמים...
זה היה קונה אותו כעבד ומשחרר אותו מיד.
כן, אבל אז היו צריכים לעשות את זה בסעודיה. ששם העבדות מותרת, היו קונים בסעודיה 1,000 גויים, מה? אני נותן להם פתרון, אתה אומר שעדיף שאני אשתוק, נכון? בסדר. אז דמה, אז אני לא אגלה. זהו, לא אגלה. אני רוצה שהרפורמים יתחילו עכשיו לעשות שוק עבדים. זה קצת בעיה.
הם מחזיקים עצמם כנאורים, אין בעיה.
אם מדובר כדי להרוס לרבנות, הם יהיו מוכנים לא להיות נאורים. תאמין לי. טוב, אז לקיצור, אני חוזר בי, אני לא אמרתי כלום, זהו. טוב, עכשיו, צריך להבין משהו. לעולם בהם תעבודו, אסור לשחרר עבדים. להבין למה, כן? מה אכפת לך לשחרר עבדים? הרי מה יותר טוב, עבדות או חירות? חירות יותר טוב מעבדות, נכון?
יש איזה קשר בין זה לבין שעבדים מוכשו לקרקע. כי גם אדם אסור למכור את הקרקעות שלו.
נכון, אדם לא מוכר את קרקעו, אז העובדים הוגשו לקרקע. אגב, יש סיפור בגמרא, במשנה בעצם, על רבן גמליאל, היה לו עבדו המפורסם, תווי, תווי עבדו. אגב, זה מעניין השם הזה, תווי.
טוב.
הוא היה טוב. כן, הוא היה טוב. ומעשה שמת תווי עבדו, וקיבל עליו רבן גמליאל תנחומין.
שתי עבדים, שתי סיפורים.
כן, יש כמה סיפורים, רק רגע. כן, אני יודע, אני לא יכול לספר שני סיפורים בבת אחת. הסיפור אחד, עוד סיפור, חכה. אז כתוב שקיבל עליו תנחומים. יש שלושה סיפורים לפחות על תווי. אמרו לו, רבנו, לא כך לימתנו שאין מקבלים תנחומים על העבדים. אמר, זה לא אותו דבר, כשר היה. זאת אומרת, למה לא מקבלים תנחומים על עבדים? כי עבדים הם אנשים מופקרים. אבל תווי שהיה אדם טוב, אז ודאי שראו לקבל עליו תנחומים. כמו כן גם במסכת סוכה, שפעם אחת נכנסו זקנים לסוכה של רבן גמליאל, ראו שתווי היה ישן מתחת למיטה. אמר להם רבן גמליאל, ראו תווי עבדי שתלמיד חכם הוא, שיודע שעבדים פטורים מן הסוכה, לכן הוא ישן תחת המיטה, כדי להראות שהוא פטור מן הסוכה. כן. אז זאת אומרת שהוא היה באמת אדם נעלה. עכשיו, יש סיפור שפעם רבן גמליאל פצע בטעות את תווי. היה מבסוט רבן גמליאל הדגג, אמר, ראו תווי עבדי שהיום יוצא לחירות. למה? הרי מי שמכה את שן עבדו, את העין עבדו וכו', יוצא לחופשי. אמרו לו, לא, לא עוזר לך. למה? מודה בכנס אתה, הוא מודה בכנס פטור, ולכן הוא נשאר עבד שלך. למרות שרבן גמליאל מאוד רצה לשחרר אותו, אבל כיוון שרבן גמליאל סבר, כמאן דאמר שלעולם בהם תעבודו מצוות עשה, לא רצה לעבור על מצוות עשה. כן, וזה לא יצא לו. לעומת רבי אליעזר, שכן הצליח לשחרר את עבדו. איך היה? להשלים מניין. היו תשעה. ועבדו של רבי אליעזר. הוא אומר, וואי, מה יהיה? לא יהיה לנו מניין. שחררו את העבד של רבי אליעזר כדי שיהיה מניין. זאת אומרת, זה לא מצד הרחמים והחמלה שיש לך על העבד, אלא זה כדי שלך יהיה קל. אז היה אפשר לעשות דבר כזה, לארגן כל פעם קבוצה של תשעה אנשים, להזמין את תווי עבדו של רבן גמליאל, ואז לשחרר אותו.
זה,
אבל...
מה? התפילה זה דרבנן, והוא עשה דרויתה.
כן, יש כמה קושיות. אז מכאן אתה למד שאפילו כשאמרו, העוסק במצווה פטור מן המצווה למשל, זה אפילו במצווה דרבנן פטור במצווה דאורייתא. כן, אנחנו נמנה למה? כהן שנמצא באמצע תפילת העמידה. הוא תפילת העמידה, זה דרבנן. עכשיו, ברכת כהנים, אמרו שהוא אמרו, כהנים, הוא הכהן היחיד. עוזב את התפילה שלו או לא עוזב את התפילה שלו? מה?
לא עוזב.
עוסק במצווה פטור מן המצווה, למרות שזה דרבנן וזה דאורייתא. זה לא פשוט, יש דעות שכן הוא עוזב, כן? אבל הלכה למעשה, לא חייב לעזוב, למה? עוסק במצווה, פטור מן המצווה. מה? אז אני עוד לא הבנתי, כן? אני עדיין בשאלה, למה התורה אסרה לשחרר עבדים? לפחות לפי רבי עקיבא. כן? תשובה, כי זה לא טוב לשחרר עבדים. כי העבדים, יותר טוב שהם משועבדים. בגלל שאם תשחרר אותה, אז הם יהפכו את העולם. והיו דברים בהיסטוריה, ראינו עבדים משוחררים, שאחר כך התאכזרו מאוד על הבריות. אפילו אחד מן הקיסרים הרומאים, האכזרים ביותר, היה עבד משוחרר.
גם הורדוס.
גם הורדוס, אנחנו רואים, ברגע שאתה משחרר עבדים, תראה מה קורה. זאת אומרת, מה?
הממלוקים גם היו עבדים
משוחררים, זה נכון.
זה
נכון,
צריך לראות חיים טובים, לא בתור עבדים.
האם... הם ראו חיים טובים בתור עבדים. לא יודע, כל עבד רוצה חירות, לא? בסופו של דבר, כל אדם, בין העבד, בין חורין, רוצה חירות. כן? אלא שאנחנו עושים חשבון, לא של טובתו האישית, אלא של טובת החברה. עכשיו תגיד, אז אם זה ככה, זה ממש פסימי. זה אומר שהחברה לעולם לא תשתחרר מעבדיה. אבל אם זה נכון, אז איפה כל העבדים שלנו ממקדם? איפה נעלמו כל העבדים? פעם היה לנו עבדים, לא?
מתו.
והם לא הביאו ילדים לעולם?
מתו
כל הילדים של כל העבדים שהיו? זהו? אין יותר עבדים בעולם? רק בגלל שהם מתו?
לא, מתו רק בבית כל העולם.
מה?
סנחריב בבית כל העולם.
זאת אומרת שהיו מאורעות פוליטיים, חורבנות, הגלויות, שסילקו את העבדות הלכה למעשה. זאת אומרת, זה שאין לנו עבדים היום, זה בגלל המציאות. בסדר? מה? גם לגויים אין עבדים היום. אין עבדים. מה, תלוי איפה? אני לא אמרתי שהעבדות נעלמה כליל מן העולם. אבל אני אומר, ברוב העולם, מהרוב המוחלט של העולם, העבדות נעלמה. וגם אצל היהודים. עכשיו, היהודים עברו על ההלכה שאומרת שאסור לשחרר עבדים? לא עברו. אלא המציאות גרמה שהם היו צריכים לברוח, שהעבדים ברחו, לא יודע, מה, כל מיני דברים.
מה זה אומר
לך? רק רגע, אני באמצע, בעניין, כן? זאת אומרת, שהעבדות בטלה בפועל. מה זה אומר? זה אומר שלהשגחה העליונה יש דרכים משלה כיצד לבטל דברים. לפעמים זה באופן יזום, ולפעמים כשזה אסור, אתה צריך להמתין עד שההיסטוריה תסדר את זה. היום אין עבדים, כנראה שהקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה. כבר לא צריך. או זה כמו שלמשל, יש הלכה. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. נכון? אסור. אז מה נעשה? איך יעשו העמונים כדי לבוא בקהל השם? מה זה חכו לעתיד? מותר לבטל לביצות? אתה כבר לא יודע. למה? בסנחריב בלבל את כל האומות. ולכן היום אפילו אדם יאמר אני עמוני, מותר לו לבוא בקהל. למה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קבע מראש שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, זה ההלכה שלך. אבל הקדוש ברוך הוא יש הלכות משלו. הוא יסדר שיבואו המאורעות ההיסטוריים שכבר יחסלו את הזהות הלאומית עמון ואת הזהות הלאומית מואב, ואז צאצאיהם יוכלו לבוא בקהל. נכון. אתה אומר שכשיבוא המשיח, הוא יבוא ויסדר, יגיד מי הוא מה, נכון? יגיד זה משבט זה, זה משבט זה, נכון. אבל פסולים הוא לא יגיד.
לא יגיד?
לא יגיד. זה מחלוקת בגמרא באמת, מה הוא יבוא לעשות? הלכה לפי הרמב״ם שהוא לא יגיד מפסול. כן? איך אפשר לומר שהעבדים משוחררים הם סכנה לעולם? הרי אין עם שמתהדר בכך שהוא עם עבדים משוחרר כמו היהודים. יפה. זאת אומרת שזה מקום לספק. איך כתוב? ויצא גם ביום השני, וירא והנה שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש, שר ושופט עלינו? על יהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? ויירא משה, ויאמר, אכן, נודע הדבר. מה הדבר שנודע לו? שנודע לו שזה טוב שהם עבדים. אין כך כתוב. כלומר, נודע לי הדבר שהייתי תמע עליו, אומר רשי. מה חטאו ישראל מכל אומה ולשון להיות נרדים בעבודת פרך? עכשיו, שאני רואה שיש ביניהם דלטוריה, יודע אני שראויים הם לכך. כלומר, מה בעצם משה הבין? הוא בהתחלה חשב, צריך לשחרר את העבדים. לכן, ויצא אליכיו, כי הוא רוצה לשחרר העבדים. פתאום הוא רואה איך החברה של העבדים נראית, הוא אומר, וואו, איזה טעות עשיתי. יותר טוב שישארו עבדים. ולכן הוא ברח למדיין. ברח למדיין, שם רואה צון יתרו, מנסה אולי לבנות אומה מדיינית, כשרה. יום אחד נגלה אליו השם בסנה, אומר לו, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה זה עוני עמי? אין עני אלא בדעת. כלומר, זה שאתה ראית השם בעוני בדעת, אשר במצרים. זה בגלל מצרים ולא בגלל עצמם. למור, תשחרר אותם ממצרים, תראה שהם יהיו צדיקים. עכשיו, במאה ה-19 הייתה עבדות בארצות הברית. והייתה על זה מלחמה. והעבדים השחורים אמרו, תשחררו אותנו. ואחד הטיעונים בעד העבדות הייתה שהחברה של העבדים היא חברה מופקרת. לכן יותר טוב שהם יהיו עבדים משאשר ישתלטו על העולם. אמרו להם הקושים, מה פתאום? זה שאנחנו ככה זה בגלל שאתם שעבדתם אותנו. תשחררו אותנו, תראו שאנחנו נהיה טובים יותר מכולם, כמו בני ישראל. והם היו בשירה שלהם גם מזכירים את העבדות במצרים, כן? Fast my deserted Pharaoh, נכון? let my people go, מכיר, יש שירים של, של העבדים בארצות הברית, שהם כל הזמן ישבו את עבדותם לעבדות ישראל במצרים, ושצריך להשתחרר וכו' וכו'. שאלה, האם החברה השחורה, אחרי שנים רבות של, 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 של חירות, הוכיחה את עצמה?
לא,
היא חוכיחה. לא, ברור שאפשר להגיד כל מיני דברים, אפשר להגיד שיש פה גם כן אפליה וכו' וכו'. אבל בכל זאת, עם כל הבעיה, עם כל הבעיות האובייקטיביות, אני לא מזלזל בהן, אבל בכל זאת עברו 100 שנה. בכל זאת. עכשיו, בני ישראל, כן, עכשיו, בני ישראל יצאו ממצרים, קיבלו את התורה. זאת אומרת שזה לא דבר המובן מאליו ששחרור מעבדות יוליד טיפוס אנושי נעלה. יכול להיות שעד רבה, כן יוליד טיפוס נעלה. אני רק אומר, זה עניין של שיקול. זה לא תמיד פשוט. לכן רבן גמיאל כל כך השתוקק לזה שתבי יצא לחירות. למרות שבדרך כלל זה לא טוב לצאת לחירות. כן.
מה
שהרב
אומר זה דבר מעניין.
כן.
כתוב, עם ישראל היה עם של עבדים. כן. ואז יש ביטוי בגמרא, עבד מחלה בהפקר.
נכון.
מצרים
קיבלו את התורה, ואחר כך
עבדו עבודה
זרה, אז
אומרים
עבדו
עבודה זרה, אלא
בכדי
למה, להתיר להם
את
העריות. זאת אומרת, עבד אני חלה בהפקר,
רצו להמשיך בהפקרות. נכון, כל מיני, בוחל למשפחותיו. נכון, אז עכשיו, האם אנחנו רשאים לקבוע מי הראוי לעבדות ומי הראוי לחירות? בסדר, אבל זה לא תמיד ככה. למשל, כשהלבנים היו קונים את העבדים מאפריקה, הם לא בדיוק שאלו את העבדים האלה אם הם מעוניינים. כן? האם זה היה בסדר? התשובה היא שזה לא היה בסדר. במיוחד שהם לא קיימו הלכות עבדים כמו שאנחנו מקיימים, כמו שכתוב בהלכה. אלא הם נהגו עמם כמו בהמות. ודאי שהדבר הזה גם לא התאים כבר למצב של ההתפתחות המוסרית של העולם. לכן ברור שהעבדות מגונה. אנחנו מדברים במצב נתון של ימי קדם, כשהעבדות הייתה קיימת כחלק מן המבנה הסוציו-אקונומי של החברה, האם היה לזה הצדקה? התשובה היא כן, היה הצדקה לעבדות. כי העבדות הייתה חלק מסידור העבדות הטבעית הממילא קיימת. הרי גם היום יש עבדות טבעית. זה שיש עובד ומעביד, זה סוג של עבדות גם כן. אלא שהעבדות היום, העולם מספיק התבשם, כלשונו של הרב קוק, כדי שנארגן את השיעבוד הזה בלי כל הצדדים, הייתי אומר, הקשים, מבחינה מוסרית, שהיו לעבדות אז.
זה הייאוש יותר נוח, זה חברות כוח אדם מזה. זה עבדות מודרנית.
נכון, נכון.
זה
אדם
שאין לו שום זכויות.
טוב.
הוא יכול גם לעבוד שבתות והכל וזה.
אמת. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו סיימנו להיום. שלום. שבת שלום.